הנושא בפרק הזה זה עניין של נטילת ידיים, כמו שדיברנו עד עכשיו. וכאן נאמר דבר מאוד חריף, נעקר מן העולם. הדבר זה מופלג בחוכמה. למה עד כדי כך? כלומר, ככל שהדבר הוא יותר תמוע, אז אנחנו מבינים מן המהר"ל שזה דבר יותר עמוק. ככה זה עובד. כי לא ייתכן שרבותינו אמרו דברים תמוהים שאין בזה חוכמה עצומה. הם לא באו להגיד דברים שהם בלתי סבירים. אם כן, מה נשאר לומר? כי לא דבר ריק הוא ממך, אם הוא ריק זה ממך. אלא ברור שיש פה חוכמה עצומה. מה החוכמה? דבר זה מופלג בחוכמה, וזה, כי קדושת הידיים היא קדושת התחלתו. כי היד היא התחלתו של האדם, כאשר יגביע ידיו למעלה מראשו. ובהתחלה דבק העדר, כאשר כל התחלה היא אחר העדר. ולפיכך המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם, כי נעקר מן התחלתו. ולפיכך כתיב בקרא, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. כי הידיים הם התחלה והרגליים הם סוף, ובשניהם דבק העדר, בהתחלה ובסוף כאשר ידוע. וכאשר לא יחרץ ידיו ורגליו, יש כאן מיטה, וזה אצל הכהנים. וכאן יש לחוץ ידיו מפני שהם התחלה, המזלזל בין ידיים שהם התחלה, נעקר מן התחלתו, שהידיים הם התחלה לאדם. וכאשר חוטא בהתחלה, נעקר מהתחלתו. כלומר, מסביר המהר"ל ככה. אם האדם, ניקח אותו מקצהו עד לקצהו. מקצה עד קצה. הקצה התחתון של האדם זה רגליו. והקצה העליון של האדם, אם הוא מגביע ידיו, זה ידיו. זה הקצה הכי רחוק. קצה עד קצה. אם כן, כיוון שהידיים זה כלפי מעלה, אז אומר המהר"ל, הידיים מסמנות התחלת אדם. ולעומת זה, הרגליים למטה מסמנות סופו של אדם. זה הגדרת האדם, מההתחלה ועד הסוף. טוב, מבקשים עוד פעם שנציין את המקור. אנחנו בנתיב העבודה, פרק ט"ז, דף קכ"ז, בעמודה הימנית, תחילת פסקה. ואמר רבי אליעזר, אמר רבי זריקה. אם כן, זה העניין. העניין הוא האדם מהקצה עד הקצה. עכשיו, יוצא שהידיים לפי זה הם התחלתו של אדם כלפי מעלה. זאת אומרת, כן, האדם כלפי מעלה, המקום הכי גבוה שיכול להגיע זה בקצה ידיו. משם הוא מקבל את התחלתו, את נגיעתו כלפי העולם העליון. כן, זאת אומרת, משם הוא מתחיל, לפני זה לא היה אדם, משם מתחיל אדם. ושני המקומות האלה באדם צריכים שמירה. כי תמיד בקצוות יכול להידבק סוף. לכן זה נקרא קצה. הסוף הוא בקצה. סוף זה יכול לסמן, זאת אומרת, זה יכול, קצה זה יכול לסמן התחלה, זה יכול לסמן סוף. לכן צריך דווקא זהירות בקצוות. זה מה שבעצם מסביר המהר"ל. זהירות בקצוות. עכשיו, איפה הדבר הזה מאוד בא לידי ביטוי? כשהכהנים רצו לעשות עבודה במקדש, הם היו צריכים קידוש ידיים ורגליים. כלומר, לתאר את הקצוות. כי שם, איפה שאדם נגמר, מתחיל הלא אדם. כל עוד זה שייך לך, זה מציאות. לחיים. אבל, כן, לכן בקצה האצבעות ציפורניים. של היד ושל הרגל. קצוות. וזה ממש מראה שפה זה נגמר. זהו. אתה יכול לגזוז את הציפורניים, וזה הופך להיות גוף מת. קצת תומה בזה. זאת אומרת, זה קצוות ששמה יכולה להיות סוף. יכול להיות סוף. לכן צריך טהרה מיוחדת. המהר"ל כן נותן פה הבנה מאוד עמוקה. אם כן, אם אדם מזלזל בזה, הוא לא מבין בעצם את תפקיד הקצה. הוא לא מבין שהוא כל הזמן צריך להקפיד על, על הקצוות שלו, שיהיו שייכים למציאות של קדושה וטהרה של חיים. כי בקצוות אתה נוגע בהיעדר, במה שכבר לא אתה, מחוץ לך. לכן בקלות יש שם תומה. כי תומה זה איפה שהחיים נגמרים. איפה זה תומה? איפה שהחיים נגמרים. שם יש תומה. אם כן אומר פה המהר"ל, זה הבעיה. הבעיה, אם כן נטילת ידיים, זה לא סתם איזה עניין, אני אומר, טקס דתי. רוצים להסביר את זה ככה, טקס דתי. לא, זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה. המהר"ל כאן ממש נכנס לעומק העניין. זה שייך להוויית האדם. שהוויית האדם היא מתחוללת, איפה היא מתקיימת, בין הקצוות האלו, והקצוות האלו צריכים שמירה מכל תומה. לכן לא שייך שאדם ייכנס לעבודת השם בלי לתאר את הקצוות. ידיים ורגליים, קידוש ידיים ורגליים אצל הכהנים. ואנחנו חייבים את התארה הזאת לפחות בזמן אכילה. עכשיו המהר"ל הסביר למה דווקא בזמן אכילה. הוא הסביר את זה. כי עלינו להכניס לתוך מציאות החיים שלנו דבר טוב. אם אנחנו ניגע באוכל שאנחנו מבליעים לתוך הגוף שלנו, לתוך מציאות החיים שלנו דבר טמא, אנחנו פוגעים בעצמנו. אנחנו, יש פה פגיעה אישית. זה מה שהוא הסביר. דברים עמוקים קצת. ואמר רבי חייא בר רבשי. ואמר רבי חייא בר רבשי. אמר רב, מים ראשונים, מים ראשונים זה נטילת ידיים. לפני אוכל. מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה. לכן יש לנו פסוק, שאו ידיכם קודש. כך אומר הפסוק בתהילים. שאו, לשאת, שאו ידיכם קודש. צריך שיגביע ידיו למעלה. זה מים ראשונים. מים אחרונים, הפוך. הפוך. צריך שישפיל ידיו למטה. כלומר, כשאתה עושה מים אחרונים, כן, האצבעות צריכות להיות דווקא כלפי מטה. אם כן, נטילת ידיים כלפי מעלה, הידיים, במים אחרונים דווקא כלפי מטה.
למה?
או, זה מה שהולך להסביר. אם כן, ואמר רבי חייא בר רבשי, אמר רב, מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה. מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. תניא נמי אחי, הנוטל ידיו צריך שיגביע ידיו למעלה. שמה יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויתמו הידיים. מה הכוונה? העניין הוא כזה, כשאתה נוטל ידיים, כן? אז אתה צריך להגביע אותם כדי שלא יהיה מצב שמים שהגיעו לכאן ונטמאו, יחזרו על הידיים ויתמו אותם חזרה. אלא, ככה אתה משפשף, כן? שידיים יהיו כבר נקיות ממים, ואז מברך, ואז מברך כשהידיים טהורות, ואז מנגב אחרי ברכה. אבל אם תעשה ככה, חלק מן המים, בינתיים, שנגעו פה מכאן, יחזרו חזרה כלפי מטה, זו בעיה, כן? שמה, מפורש, יצאו המים חוץ לפרק, ויחזרו ויתמו הידיים. ואף על גב, כי בברייתא מפרש טעמה גבי מים ראשונים שלא יחזרו המים ויתמו היד. הנה רב לא פירש הטעם, ולמה לא פירש רב הטעם? כי עד רבה המורה צריך לפרש יותר, והיה לרב לפרש הטעם כמו בברייתא. משהו על המערב? שואל שאלה בלימוד. איך לומדים גמרא? מה אומרת הגמרא? ואמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. מה הסיבה? מה הסיבה שנתן רב? לא נתן סיבה. אומר המהר"ל, לא נתן סיבה. בברייתא הסבירו מה הטעם שמא יחזרו הידיים ויתמו את היד. אומר המהר"ל, מוזר. ברייתא זה תנאים, נותנים טעם. רב אומר את הדין, לא נותן טעם. אומר בדרך כלל זה הפוך.
זה כבר טעם, שמענו טעם.
מה?
שמענו טעם, בברייתא נתן טעם.
כן, אז למה רב אומר, דין? בלי טעם. הפוך. מי בדרך כלל אומר טעם? אומר המהר"ל, אנחנו צריכים את הגמרא לתת טעם לתנאים, לא הפוך. יוצא לנו פה מוזר. המקור התנאי נותן טעם לדברי רב. רב אומר את הדין, אחר כך הגמרא מביאה ברייתא לתת טעם. לא שמענו דבר, בדרך כלל בגמרא העסק עובד הפוך. אנחנו צריכים את המוראים. המוראים, אתם יודעים מה זה? מה זה המורה? לימוד. המורה זה מי שמלמד. גמרא זה לימוד, זה הסבר. זאת אומרת, למה נכתבה גמרא? לתת הסבר לדברי התנאים. אומר המהר"ל, פה יצא לנו הפוך. מוזר. רק כי דבריו הם על פי החוכמה. כי קדושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה. כלומר, רב לא רצה לתלות את הדין בטעם הפשוט שמא יחזרו המים ויתמו את הידיים, אלא הוא נתן טעם על פי עיקר העניין, על פי המהות. מה המהות? המהות שקדושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה. כלומר, שאו ידיכם קודש. צריך להרים את הידיים כלפי הקדושה. כי הידיים של אדם הם הקצה שלו. אל תשאיר את הקצה שלך כלפי מטה. אלא תרים את הידיים, את החלק הזה בך, שהוא, מה זה הידיים? הם כלי העשייה. שכלי העשייה שלך יהיו מחוברים אל הקודש. שאו ידיים, שאו ידיכם קודש. כלפי מעלה, לשאת. זה מה שהוא מסביר. רק כי דבריו הם על פי חוכמה, כי קדושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה, כי כך ראויים לידיים. וכדכתיב, וישא אהרון את ידיו. מה עוד צריכים הכהנים לשאת? לעשות כדי לברך את העם, לשאת את כפיהם. להרים את הידיים. הדין של ברכת כהנים זה שהידיים יהיו בגובה הכתפיים. למטה מזה פסול. וישא, לומדים את זה, מוישא אהרון את ידיו. צריך לשאת את הידיים, להרים אותם. זאת אומרת, פה נדרשת מן האדם הרמת המציאות. כדי לחבר אותה, את מציאות הידיים לקדושה. ולכך נקרא נטילת ידיים, פילי פלאים. איך קוראים למצווה הזאת? נטילת ידיים. מה פירוש ליטול ידיים? אתה נוטל את הכלי. נכון? אז למה אתה קורא לזה נטילת ידיים? כי מצד האמת, אתה צריך להרים את הידיים, לשאת אותם כלפי הקדושה. ולכך נקרא נטילת ידיים. וכתיב, וינטלם וינסם, כי הידיים בעצמם ראוי להם נשיאה. ולכך מים ראשונים צריך להגביה את ידיו. זה העניין. כלומר, מלבד השטיפה, השטיפה זו הכשרת הידיים לטהרה, כדי שלידיים יהיה כוח לעלות כלפי מעלה. הבנתם? כלומר, הפעולה שאנחנו עושים, שאנחנו שופכים מים לטהר, זה לשחרר את הידיים מכבדות, ממציאות חומרית גסה. אני משחרר אותם. על ידי שאנחנו נוטלים אותם, שופכים על זה מים, מתארים אותם, ואז יש לידיים כוח לעלות כלפי מעלה. אם אתה לא תתאר את הידיים, הידיים תחת הסבל הכבד של החומר. כן.
לא הבנתי את הגמרא שאומרת שצריך להרים את הידיים, אז כאילו, אז זה תמה. אבל אם אתה מוריד את הידיים,
מה תמה? מה תמה?
כשאתה מוריד את הידיים, אז מפה מגיע לפה, ואז זה כאילו...
כשאתה לקחת את הכלי, שפכת מים, חלק מן המים הגיעו לכאן. בסדר?
אוקיי.
אם אתה עכשיו תוריד ככה, אז הידיים שהיו כאן, מעל הפרק, ירדו חזרה לידיים, ויתמו אותם. אבל אם אני מרים את הידיים ככה, אז כל הידיים, כל המים, נוזלים כלפי מטה.
בסוף האצבעות הם יותר טמאות, והם
נוזלים... לא, אבל אני שפכתי את המים, שפכתי את המים, היד זה עד לפרק. עד פה, זה נקרא יד. כשאני שפכתי את המים, כל החלק הזה, לכן צריך להקפיד על זה, הוא כבר נשטף. הוא טעור. החלק הזה לא נשטף. רק מים התחילו לנגוע בחלק שעדיין לא טועה. אם אני לא אחזיק את היד ככה, אלא אני אחזיק ככה, חלק מן המים שנגעו פה נוזלים חזרה. והם מתמים חזרה את אותו חלק שכבר טועה. הבנת?
זאת אומרת, הטעור
מתחיל מפה לפה? בטח. אתה נוטל ידיים, עובדה שיש גם ימים שאתה בעצם נוטל רק עד פה. העיקר זה מקצה אצבעות עד לפה. תשעה באב יום הכיפורים. אנחנו בדרך כלל נוטלים עד לכאן. אבל כשיש איסור הנאה של רחצה, מצמצמים עד לפה. זה העיקר. הבנת? אם כן, פה המהר"ל אומר דבר עצום. כן, הבנתם. זאת אומרת, כל העניין זה שאדם יוכל להרים את הקצה הזה של מציאות החיים שלו, למעלה עליונה יותר. ולכך מים ראשונים צריך להגביה את ידיו, אבל מים אחרונים צריך להשפיל ידיו. פה זה הפוך. כשאתה עושה מים אחרונים, אתה מחזיק את האצבעות כלפי מטה, ופה אתה שוטף. משום מלח סדומית שצריך עשרה בכוח לחל, לכך ישפיל ידיו. כלומר, צריך להוריד את התאומה כלפי מטה. ויש לך להבין, כי מים ראשונים מצד הימין, ולכך צריך להגביע ידיו, כי ימין השם רוממה. כלומר, מה זה מים ראשונים? הכנה לקראת פעולה. הכנה לקראת אכילה. אם כן, מגביעים את הידיים. ימין השם רוממה, אני רוצה לתת לידיים כוח לפעול נכון, בטהרה, בקדושה. מים אחרונים זה אחרי הפעולה, זה אחרי האכילה, זה לנקות את הידיים מדברים לא טובים שדבקו בהם, מן השיגים, מן הקליפות שדבקו בזה. יש לך להבין כי מים ראשונים מצד הימין, ולכך צריך להגביע ידיו, כי ימין השם רוממה. ומים אחרונים משום מלח סדומית והוא משמאל. כלומר, החלק הלא טוב. כי כל מי שאוכל, דבק בו צד פגום. כן? אוכלים קצת יותר מדי. לא אוכלים תמיד עם כוונה ראויה. למדנו פה בתחילת הפרק כמה סעיפים בהלכות תשובה, שכל אכילה בעצם צריכה תיקון. זה הדברים האלה שנדבקים קצת. באצבעות בזמן אכילה, השיגים והקליפות, ולכך צריך להשפיל ידיו ואבן זה, והוא אמיתי ברור. כן?
אז העניין של המלח
זדומי,
לא הבנתי, כאילו מה היום לא קיים, אין צורך, אבל הסיבה הפנימי יותר, עכשיו דיברנו על זה סיבה שאפשר להתייחס אליו היום.
נכון. לכן באמת יש פוסקים שרצו להגיד שהיום אין לנו מלך סדומית. מלך סדומית זה היה פעם מלך מאוד מסוכנת, כמו שהיום תיכנס עם ידיים, עם עיניים פתוחות לתוך ים המלח. לא כדאי. זה היה מלך סדומית. מסוכן. היו יכולים להסתנבר מזה. יכולים להתעבר מזה. אם כן, היום אין, אז רצו להגיד מותר. אבל פוסקים אחרים, כן, והשולחן ערוך פוסק שצריך היום מימים האחרונים. כי יש טעמים נוספים, זה העניין. לא, בתקנות של חכמים, זה לא פשוט להגיד שכיוון שבטל הטעם, בטלה התקנה. מדוע? כי הרבה פעמים בתקנה, חוץ מן הדברים הידועים, יש דברים פחות ידועים. אז גם אם מתבטל טעם אחד, אבל יש עוד טעמים אחרים. לכן זה לא כל כך פשוט. ואמר רבי אבאו, כל האוכל פת, עכשיו הוא משלים את נושא נטילת ידיים, ואמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כלומר נטל ידיים אבל לא ניגב, כאילו אוכל לחם טמא, שנאמר ביחזקאל, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, אשר ידחתים שם. נראה כי המים יש בהם טהרה, כאשר הם בכלי ובמקווה, וכאשר הם על היד, יש בהם טומאה, כי היד מקום מוכן לטומאה, שהרי היד צריך טהרה. ולפיכך האוכל בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם טמא, כי הידיים יצאו ממקום טהרתם, ונגעו במקום שאמורים לתאר, אבל אם נשארו על הידיים ולא הסרת אותם משם, עד רבה הם ספגו כבר את מהות היד, לכן צריך להסיר אותם משם. כן, כמו שאדם מתרחץ, המים מורידים לכלוך, עכשיו זה מים לא ראויים. אז אם אדם אוכל כשהידיים עדיין מלאות מים, אם כן הוא לא הוריד את מה שבא לתאר. כל עוד המים היו במקומם, במקווה, בכלי שנטלת וכו', הם היו לקראת טהרה. אבל אחרי שמילאו את תפקידם, צריך להסיר אותם. כן? כי היד מוכן לטומאה, שהרי היד צריך טהרה, ולפיכך אוכל בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לכם טמא. ויש לך להבין הראיה שהביא, ככה יאכלו בני ישראל לחמם טמא בגויים אשר דרתים שם. כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם טמא בגויים, כלומר ישראל בגלות, זה אומר לחם טמא. כן, למה? כי מה שהם אוכלים זה דרך המקום הלא טהור הזה שנקרא חוץ לארץ, דרך הגויים האלה. מה שבא לעולם עבר דרך צינור לא נקי. כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם טמא בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין טומאה, כלומר ישראל יושבים באדמת נכה, אוכלים בין הגויים, זה עושה מיד את הלחם טמא. כן? כי לא מידו של הקדוש ברוך הוא. הלחם לא בא מידו של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יורד לישראל דרך הצינור של אומות העולם. קוראים לזה שרים. כלומר כוחות, אמצעים, בין הקדוש ברוך הוא לבין הגויים. שדרכם, כן? הם מקבלים את לחמם. זאת אומרת, לא קיבלת את זה מיד השם, פותח את ידיך, אלא קיבלת את זה מיד השרים ששולטים על הגויים. שכמובן, לגבי ישראל, זה פחיתות נוראה. כן. כתוב בנביא, שעם הגאולה הקדוש ברוך הוא יסלק את החרפה הזאת, שעם ישראל צריכים לאכול מיד הגויים. ואף כי אין נוגעים עליכם, רק שנחשב האכילה שהיא בטומאה. כך נחשב תומה כאשר אוכל את הלחם בלא ניגוב ידיים. ואף שכבר תיהרו המים השניים את הראשונים, היינו שאין מתמים עוד היד, אבל על כל פנים לא הלכו המים הראשונים עצמם, וכאשר אוכל בלא ניגוב, דומה זה שאוכל לחם תמה, כיוון שעל הידיים הם המים, כי כן נמשלו למים, שנאמר, מזה נמשלו למים? אתם יודעים על מי הוא אומר? כי כן נמשלו למים? לא, הגויים. בטח, מים רבים. אדירים משברי ים. כבר דוד המלך כתב על זה בתהילים, כפתץ, שהגויים נמשלו למים, שוטפים. ישראל בגלות הם כמו ספינה בים סוער. ברור. אם כן, כשאתה אוכל בלא ניגוב ידיים, זה כמו שאתה אוכל דרך המים, כלומר, כמו שישראל אוכלים את לחמם בגלות דרך הגויים. אותו דבר. כי כן נמשלו למים, כדכתיב בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. איזו אהבה? בדיוק. הגויים רוצים לכבות את האהבה שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ככה מסביר רש"י על הפסוק שובי שובי השולמית. אתם יודעים מה אומר רש"י? אומות העולם אומרות לישראל, שובי שובי מאחרי השם, בואי תסתרפי עלינו. לא הצליחו. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וכן הרבה מקורות יש על זה. ולכך האוכל בלא ניגוב ידיים, קודם שיסלק המים, אשר הם על הידיים, נאמר עליו, ככה יאכלו ישראל לחמם טמא בגויים. ואבן זה היטב, אין להעריר בזה. זאת אומרת, מדהים, מאיפה רבותינו למדו את הדין של מי שאוכל בלא ניגוב. כמו ישראל שאוכלים לחם בגלות. כמו שכשישראל אוכלים לחם בגלות, הם לא אוכלים ישר לחם טהור מהקדוש ברוך הוא, אלא בינם, כן? לבין הלחם שיורד מן השמיים, גויים. מאיתנו תקבלו אוכל. זה כמו המים שיש בין ידו של אדם שלוקח את הלחם, שחוצצים בין היד לבין הלחם. אז הגויים חוצצים בין הלחם שהקדוש ברוך הוא מוריד, כן? הגויים לבין מה שאדם אוכל מישראל. אותו דבר, מדהים. איזה השוואה. כן.
אז הבנתי שהמים הוא דבר טהור, עד שזה מגיע לידיים, זה נהיה לא טהור.
נכון.
ושנכנס מישהו למקווה, המים מתוך מקווה טהור,
כן.
ושיוצא, המים נשארים טהורים, או מה קורה במקווה?
מה, אדם זרב מתנגב? לא, לא מתנגב.
כן, אבל המים בתוך המקווה, הוא נגע בגוף של האדם שהוא לא היה טוב.
לא, המים לעולם ישאר טהורים. אין כוח לטמא מקווה. אם המקווה הוא טהור, אין כוח לטמא את המים של המקווה.
לעומת המים של הידיים.
נכון.
זה שבדר.
כן, כי שם הם נשארו מחוברים למקור, במקווה. כן, תומר.
כן, לגבי, נגיד היום, אנחנו ברוך השם על ישראל,
כן?
אבל אנחנו הולכים לחם של גויים, זה משנה משהו?
לא. מה פתאום לחם של גויים?
יבוא, החיטה, כל החיטה היא מחוץ לארץ.
לא, אבל זה לא מכוחם, זה מכוחנו. זה לא קשור. זה מכוחנו הלחם הזה, מה זאת אומרת?
הם גדלו את זה מחוץ לארץ.
לא, זה לא קשור. לא מדובר על זה. מדובר על זה שתמה, אתה תמיד, אתה שמה שייך לחסדים שלהם. זה ההבדל.
קונים את החיטה מהם.
לא, זה לא קשור. לא קשור ממי אתה קונה את החיטה. אתה קונה, זה שלך. שאתה גוי, יש לה את החיטה, החיטה נמצאת אצלך בזכות. שמה זה בחסד.
למה?
למה? כי אם לא ייתנו, כי אם לא ירצו, לא ייתנו לך לאכול. תבדוק 2,000 שנה מה שקרה.
גם כאן? לא,
לא. מה פתאום? מה פתאום? הכל אינטרסים. מה פתאום? ודאי שרוצים למכור לך. ברור. מדוע? ברור. אני קונה, אני מוכר, וכולי. מה פתאום? זה עניין של מסחר בינלאומי. לא קשור. שם אני נתון לחסדיהם. שם בחוץ לארץ, בימי הביניים, במאה ה-11-12, היהודי היה צריך לשלם כדי שתהיה לו זכות לשים רגל על הקרקע. ידעתם את זה? אם רצית להיות פה, בגרמניה, כן? אתה צריך לשלם. אם לא תשלם, צא. לשים רגל על הקרקע, היית צריך לשלם.
זה בגרמניה?
כן, באירופה, באופן כללי, אבל בגרמניה מאוד ידוע הדבר הזה. ואחר כך כמובן בעוד מקומות. כל שנה הקהילה הייתה עסוקה בלגייס כסף לשלם את הזכות להישאר. ויש המון שאלות ותשובות, כי חלק מן האנשים לא שילמו. אז היו פונים לחכמים איך לחלק את העול הזה. ומה עושים עם אלה שלא רוצים לשלם וכו'. לא שילמת, לא הייתה לך זכות להישאר. עוף מפה. איפה? שבשמיים. אתה לא תשים את הרגל פה אם לא תשלם. משהו אחר גם.